פרק ט"ז, אצלי זה סעיף ה' במהדורה הצהובה, הצער שמרגישים. ממש, בבקשה, מה שמבקש, נלמד את זה ביחד. ואנחנו באמת, המטרה שלנו היא לא פה להיות פרופסורים לאור התשובה, ולרדת ולחקור את כל הצדדים, כי לא נגיע, לא נספיק, גם ב-200 שנה לא נספיק. אבל לקבל מזה את המזון הרוחני שאנחנו יכולים להרוויח מדברים העשירים עד אין סוף של הרב. הצער שמרגישים בעת שניגשים אל כל דבר שהיא בקדושה, הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מהירה יותר, ומתגלה בתוכן של השלמות המוחלטה. והיא רואה מתוך כך את האפסיות שבהגבלתה וצמצומה. והיא מתמרמרת על כל מה שגורם לעיצור כוח וחהות. וזהו באמת יסוד התשובה מאהבה, שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב, ואז עומק הצער הזה מתהפך הוא לתוכן של עונג עליון, ששפעת עדנים של קודש מתגלים בו. כדרכו של הרב, הוא נוגע בחוכמת קודשו, ברגשות ובהרגשות העדינים שלנו, והוא מאיר לנו אותם בשורשי פנימיותם. הוא מסביר לנו מה אנחנו מרגישים ומאיפה זה בא. ניגשים אל דבר שבקדושה, ניגשים אל תפילה, ניגשים אל תורה, ניגשים אל מצווה ומרגישים צער. יש דבר כזה? שמרגישים צער כשעוסקים בדבר שבקדושה. ודאי שההרגשה העיקרית כשעוסקים בקודש היא הרגשה של רחבות, של איזושהי תחושה של עולם הבא, כי באמת התורה שורשה הוא, איך אומר מי שרוצה לשמה חכם, טרנסדנטי, כן? מעבר לעולם הזה. זו נגיעה באינסוף, מצווה זו נגיעה באינסוף, תפילה, דיבור עם ריבונו של עולם, תורה. אז ההרגשה היא, של רחבות. יחד עם זה, זה איזושהי הרגשה של צער, של איזושהי החמצה, איזושהי מרירות. אני לא אשאל מי חש את זה. אני מכיר את זה. מה קורה פה? למה כשאני בא ועוסק במצווה, כשאני בא ועוסק בתשובה, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתעלות, סבבה, נהדר, מה יותר טוב מזה? אני בא ואני לא עושה משהו אחר, אני עוסק בקודש. יש לי זמן פנוי נגיד, אני בוחר לעסוק בקודש. נהדר, יחד עם זה כשאני בא ופותח את הספר, בא ועושה מצווה, אני חש בתוכי איזושהי הרגשה של חוסר סביעות רצון, חוסר שלמות, איזשהו משהו לא נוח. מאיפה זה בא הדבר הזה? למה אני לא מרגיש רק גן עדן? למה? כך ראוי היה שארגיש. הצער שמרגישים בעת שניגשים אל כל דבר שבקדושה, הוא בא מתוך שאז, כאשר ניגשים אל דבר שבקדושה, אז הנשמה היא מאירה יותר. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמה בקרבי. היא עצמה היא איזשהו שגריר מעולם עליון ואמן סופי. היא לא יכולה להיפגם. מה שיכול להיפגם זו מידת ההתגלות שלה. באיזו מידה היא דומיננטית אצלי בחיים? באיזו מידה אני מאפשר לה להתגלות, להאיר את חיי, לשמח אותי, לקשר אותי אל עצמי? ההתגלות של הנשמה. מתי זה קורה? מתי הנשמה מתגלה יותר? כשמדברים בשפה שלה. כשעוסקים בקודש. שעוסקים בתורה, בתפילה, בתשובה, במצוות. אני שאומר, כן, כן, אני מכירה, אני... כן, כן, זה, זה. זה איך המשל המפורסם של החז"ל, משל לאורני שנעשה בת מלך, כן? אומר, כן, כן, זה, אלה גינוני מלכות, אני זוכר את זה, זוכר את זה מבית אבא, כן? כשאנחנו עוסקים בתורה, עוסקים בקדושה, הנשמה מאירה. הוסרו הבילונות, הוסרו המחנקים שלפעמים, לפעמים, באופן טבעי, בעולם הזה מונחים עליה. והיא מאירה. מה קורה כשהיא מאירה? אז מתגלה בה יותר התוכן של השלמות המוחלטה. הנשמה היא, אמרנו, לומר את זה או לא לומר את זה? שגריר של הקדוש ברוך הוא אצלי בעולם הזה. משהו, חלק אלוה ממעל אצלי. משהו מושלם שקיים באדם לא מושלם, בעולם לא מושלם. גרעין מושלם בעולם של חוסר מושלמות. וכשעוסקים בדבר שבקדושה, האטום המושלם הזה מאיר יותר. וכשהוא מאיר יותר, אנחנו לוקחים נורה, אגס כזה, כל נורה, והיא כבויה, היא לא מחוברת לחשמל, אם יש עליה קטן, שומן כלשהו, אנחנו לא מזהים אותו, לא מבחינים בו, מדליקים את הנורה, רואים את הכתמים. כשהנשמה מאירה יותר, אז מתגלים בה כל אותם אורות שמאירים ומסמכים ומחיים, ומלא מתגלים בה כל אותם ליקויים חיצוניים שהולבשו עליה, כל אותם מעקשים וסרטונים שחוסמים את הזרימה השוטפת שלה. כשיש זרימה שוטפת, אז מבחינים בה בסרטונים שמונחים בתוואי שלה, באפיקי הזרימה שלה. כן? אז היא, כשהיא מהירה יותר, אז מתגלה בה התוכן של שלמות המוחלטה, ואז היא רואה, הנשמה רואה, מתוך כך, מתוך ההערה שלה, היא רואה את האפסיות שבהגבלתה וצמצומה, כן, השגריר הזה עכשיו לא נמצא בבית שלו. בת המלך לא נמצאת בארמון המלך. היא נמצאת בארץ קצת זרה. ההגבלה והצמצום כתוצאה מחטאים ועוונות, או כתוצאה מסתם היותה בעולם בתוך גוף קרוץ חומר, אני לא יודע. אני חושב שזה עוד לפני החטאים והאבונות. מעצם המציאות של נשמה בגוף היא מצומצמת ומוגבלת, וההערה שלה היא מוגבלת. מעצם היות הנשמה בגוף, כמובן יש תכלית עליונה להיות הנשמה בגוף, לא סתם נבראנו ונולדנו, אבל יש צמצום בהיות הנשמה בגוף, צמצום ביכולת ההופעה של הנשמה.
אני מבין שבעצם
נשמה אצל צדיק היא פחות מוגבלת. זה הגיוני, כן.
אבל הצדיק בעצם כתוצאה ממעשיו, לא כתוצאה מיצירה ראשונית של גוף. והזכרת לפני אבונות.
אתה לא חושב שעצם היות הנשמה בגוף כבר מגביל אותה ומצמצם אותה? בעצם אנחנו לא יודעים מה זה נשמה בלי גוף. אנחנו לא יודעים מה זה נשמה בלי גוף. אבל נדמה לי שעצם החיבור הזה, עצם היות הנשמה, הדבר המוחלט, העליון, האלוקי הזה, בתוך גוף, עם כל הברכה שזה מביא לאדם ולגוף, לנשמה עצמה זה איזשהו צמצום. נדמה לי. זה מחויב, אפילו זה הצדיק הכי גדול.
אבל שוב, צדיק הוא תוצאת מעשים, לא תוצאת בריאה ראשונית.
לא הבנתי.
צדיק, אתה אומר שנשמה אצל צדיק ודאי שהיא הרבה יותר
חופשית,
הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר שופעת, מאשר אצל רשע. אבל שניהם בעצם גוף ראשוני נבנו באותה מתכונת. הרשע והצדיק תוצאה של מעשים, והם לא תוצאה של עבודות החטאים.
כן. ולכן?
לכן בעצם, עצם ההגבלה הראשונה, כניסת הנשמה לתוך הגוף הראשוני, הוא אומנם יוצר צמצום, אבל אין כאן עניין של לכלוך, אין כאן עניין של האחרה.
כן, נכון, נכון. תינוק בן יומו, כן, נכון. אין פה הבנות, יש פה רק את המציאות הגופנית, העולם הזאת. כן, וזה כבר צמצום.
זה לא צמצום מכוח את האדם.
לא, 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 אין פה חטא, אין פה עבירה, יש פה מציאות. מציאות שאף אין פה אשמה. טבעית כאן, נשמה בגוף, היא לא נשמה בעולם הנשמות. אפשר לומר משהו. היא מתמרמרת. מתמרמרת על כל מה שגורם לה ייצור וכוח וחירות. שוב נשאל, מה גורם לה ייצור כוח וחירות? עצם המציאות של היותה כלואה במסגר הגוף, ומן הסתם גם חוסר המושלמות של האדם, הצד הבחירי שלו. כן? אדם עשה שטויות, הוא עיבה את, ה, את, ה, את, ה, את הקליפות, את ה, שמחסות את הנשמה שלו. עוד יותר היא מתמרמרת. וקודם היא לא התמרמרה, קודם היא הייתה פחות מהירה, אז הכתמים והגבולות פחות היו מובלטים. עכשיו, כשאני ניגש אל דבר שבקודש, וישנה הערה, אז גם ההגבלות הטבעיות ומוכחות, והגבלות כתוצאה ממה שעשיתי בצד הבחירי שלי, ההגבלות האלה והצמצויים האלה והמחסויים האלה הם יותר מורגשים, והנשמה מתמרמרת, מתמרמרת. וזהו הצער שאנחנו מרגישים. זהו הצער שאנחנו מרגישים. אז איפשהו עכשיו הסברנו, וקורה פה משהו מוזר. אני נראה שמשהו שבקודש, ואני מרגיש צער? כן. אתה מרגיש צער כי אתה עכשיו מרגיש. הסיבה לצער הייתה קיימת גם אתמול. נגיד ככה, גם אתמול הוא היה חולה. רק היום, ברוך השם, אתה כל כך בריא שאתה מרגיש את זה. את ה... שהמערכת מאותתת, משהו פה לא בסדר. הנשמה עכשיו חיה יותר, ומתוך חיותה היא רוצה עוד יותר לחיות, והיא מוחת, מביאה מחאה והתמרמרות על, על אותם, על מה שהיא לא חיה כמו שהיא הייתה רוצה לחיות. יופי. מה אני לוקח ועושה עם התודעה הזאת עכשיו? את המודעות הזאת, את ההרגשה הזאת של הצער, אני לוקח אותו כמנוף לתשובה מאהבה. אני מבין שאני מרגיש צער כי אני מתחיל להיות בריא. כי אני כבר התחלתי להיות יותר בריא ויותר שמח ויותר חי ויותר מחובר בפנימיותי. והעיתותים האלה של הצער, כשאני עוסק בקודש, הם סימן לתוספת הערה. וזהו יסוד של תשובה מאהבה. שראוי, אולי אפשר להוסיף בשביל ההבנה, מפני שראוי, כיוון שראוי, איך זה קשור תשובה מאהבה, כיוון שראוי לכל אדם בעל נפש, איך מתייחסים אל ההרגשה הזאת? לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב. לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לבב. לקפוץ עליה כמוצא שלל רב. אולי צריך להסביר מושגים שאולי ההבחנה ידועה, אבל אולי לא, צריך לדייק בזה. היום נמצאים בתמוז, כן? עוד מעט, אם לא יהיה שינוי מהפכני בעולם, אגב, בתשעה באב, זה ימים של צער. צער זה לא עצבות. שמחה זה ההפך מעצבות. שמחה זה לא ההפך מצער. אני רוצה לומר שאדם יכול להיות, כמו שמוסבר פה, בצער ובשמחה. היום אנחנו יכולים וצריכים להיות בצער ובשמחה. בשמחה על מה? שמחה בין השאר, כך שאנחנו מצטערים. מה היינו רוצים? להיות כל כך בורים או כהים ועיוורים או אפתיים, שלא נצטער על מה שקרה ביום הזה? אשראי שאני מצטער על מה שקרה. נסביר את מה שקרה ועדיין מה שלא, מה שעדיין טעון תיקון בעולם. עצבות זה בעצם מוות פנימי. סניחה שחורה על הראש, סגור לרגע שיפוצים, גם לא שיפוצים, סגור לרגע להרס. אני לא רוצה כלום, לא רוצה להתקדם, לא רוצה לחיות, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדבר, לא רוצה כלום. מה יהיה? יהיה זיפט. עכשיו זיפט. זו בעצם מיטה. עצבות זה חידלון, זה אין עונים. זה מחובר למטה, 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 למטה. וצריך כמובן ממה לברוח מזה בכל הכוחות. צער, זה תחושה של צער, מן המצער. מיצר, זה מקום עם המון אנרגיה פרודוקטיבית, המון אנרגיה חיובית. אתה לוקח מים ואתה מעביר אותה למקום צער, יש פה כוח של פריצה. מי שלא יודע מה המצב השלם של עם ישראל, כהנים עבודתם, לוים מדוכנם, ושירם וזמרם, ישראל מעמדם, על מה הוא יצטער בבית המקדש בי"ז בתמוז? אדם שלא יודע שהוא יכול להיות אדיר, באופן עבור ברמה האישית, מלא כוחות, מלא כישרונות, מלא דברים, הוא לא יודע, הוא חושב שהמצב הנוכחי שלו, זה מה שהוא. הוא לא מצטער על משהו. כי הוא לא יודע שיש מרחב. מתי הוא מתחיל להצטער אם איכשהו מתוודע אליו שהוא חי איזה פרומיל מהכוחות שלו, שהוא חי בצמצום, שהחיים שלו עכשיו הם עלובים לעומת איך שראוי לו לחיות. אז הוא אומר, וואי, מה זה? איך אני, מה זה? איזה צורה יש לי? איזה חיים אני חי? הוא מרגיש צער. הצער הזה, זה צער שהוא מלא אנרגיה. צער שאומר, אני רוצה יותר, אני יכול יותר, ואני רוצה יותר, ומגיע לי יותר. זה צער שלא מכניס אותך בתוך המיטה או מתחת למיטה, זה צער שמרים אותך, אם אתה משכיל, שיכול להרים אותך. מן המצר קראתי, אני במרחב, היא הצער, לצאת ממצרים זה לצאת לאור גדול בשלל רב. ולכן צער זה יכול להיות מאוד שכן של השמחה. ולו רק על זה שאני מצטער. ואי לי אם לא הייתי מצטער, אם לא הייתי בצער. ככה גם אומרים גם, דרך לצאת מעצבות, נכון, מה שצריך להיזהר מזה, זה אחת הדרכים לצאת מעצבות, דרך מנהרת הצער. תמיר את העצבות בצער. למה אני עצוב? כי אין לי זה, כי פה דפוק ופה לא שלם. אוקיי, אתה רוצה שיהיה יותר, נכון? יופי! יופי, אתה רוצה שיהיה יותר. אלא מה, היית מעדיף להישאר ככה, מרוח על הרצפה? יופי, שאתה רוצה שיהיה יותר. זה צער. מהצער הזה כבר אפשר לבוא לצל שמחה. מעצבות, דרך איזושהי מנהרה, דרך פתח מילות של צער לשמחה. זה לא טריק, זה אמיתי. כל שלב פה במילות הזה הוא אמיתי מאוד. המקור היסודי, היסודי של העצבות, אם אתה... עצבות היא איזושהי קליפה, אבל השורש החיובי שלו זה הצער באמת. אז אני חוזר בתשובה מהעצבות אל השורש האמיתי שלה, אל הצער, ומשם כבר קצרה הדרך לשמחה, אם אני מתייחס נכון אל הצער. אז גם דיברנו בעיני דיומה, בעיני של כלל ישראל, וגם במובן האישי. אם אני מפרש נכון את הצער, אם אני מתבונן בצער וחוקר על שורשו, ואני יודע שהצער... ובגלל שיש פה מקום צר ביחס לרחבות שאמורה להיות, ביחס לרחבות והשלמות והגדלות האמיתית, אני יודע שהמקור הזה הוא תשוקה בתשובה. תשובה, בתשובה גדולה, לרצון ליותר, לרצון להרבה, לרצון לשלמות, לרצון לחיים. המרירות, הצער, התחושות שתיארנו. המקור שלהם מתוך השקיקה ליותר. אני רוצה יותר, אני בעל תשובה. תשובה מאהבה, אשראי וטוב לי. וזהו באמת לעשות את תשובה מאהבה, שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה הזו בשמחה וטוב לב. ואז עומק הצער הזה מתהפך הוא לתוכן של עונג עליון. נכון? עונג אותיות, נגיד ההפך, נגע אותיות עונג. כשאני לפעמים מרגיש, מתבונן בעצמי, רואה נגעים אני צריך לדעת, אני חייב לדעת, כל מי שרוצה לשרוד, כל אדם מוסרי שרוצה לשרוד בעולם הזה, חייב לדעת שכל נגע זה פוטנציאל של עונג. זה נגע שעדיין לא נהפך לעונג, אבל בשביל זה הוא כאן. הוא כאן כדי להפוך לעונג. תוכה של עונג עליון, ששפעת עדנים של קודש, הנה, מתגלים בו. יכולה להיות כאן ממש מן המיצר למרחב של פגישה עם קודש, שאנחנו ממש לא יכולים, לא יודע, מתאר לעצמנו שאנחנו יכולים להיפגש עם הקודש בצורה כזאת. המפתח הוא להתייחס נכון אל תחושת הצער הראשונית שהפסקה מתחילה בה. אני מרגיש צער, לא להידרדר להאשמה עצמית, למחשבות שליליות. אז זה הכיוון. מקור הצער הוא עליון. מקור הצער הוא ההערה הכללית. מקור הצער הוא הרצון ליותר. שאיפת התיקון. שאיפת התיקון וההתאמה שלי, היותי מתאים אל משהו גדול, ענק, היותי מתאים אל קודש. זה ככה אני הופך את העונה, את הצער הזה. הוא מתהפך, הוא מתהפך כי אני הופך אותו בעבודה רוחנית, בעבודה מנטלית, מחשבית, נכונה. הוא מתהפך את תוכן של עונג עליון, ששפעת עדנים של קודש מתגלים בו. נכון יפה, אפשר ליישם את זה. לעשות את זה. מה נעשה? נקרא עוד פסקה או שנעצור כאן? מה? מה אתם אומרים? יש לנו עוד איזה... מה? זה יוסיף או יגרע עוד פסקה? בוא נקרא עוד פסקה. הנשמה המהירה. מישהו ראה אותה? הנשמה המהירה? למי יש נשמה מהירה? הנשמה מהירה, כל פגמיה גלויים לפניה. אז פסקה קצרה, איזה יופי. הנשמה מהירה, יש לכם את זה נכון במדורה שלכם? אין לכם את זה? חבל. אני אקרא, זה פשוט שורה ומשהו. ממש מתאים משמיים. הנשמה מהירה, כל פגמיה גלויים לפניה. על כן היא שרויה תמיד בתשובה. אני קורא שוב. אין לכם את זה, אני קורא שוב. הנשמה המהירה, כל פגמיה גלויים לפניה. על כן היא שרויה תמיד בתשובה. זו תוספת מאוחרת. אבל עכשיו אנחנו מבינים מה כתוב פה, נכון? עכשיו אנחנו מבינים, אחרי הפסקה הקודמת, אנחנו מבינים מה כתוב פה. עכשיו, למה את... הנשמה... איפה הנשמה המהירה? לא, זה לא on-off, נשמה מהירה, נשמה כבור, זה שלום, ההפך מהירה. אלא במידה שהנשמה מהירה. זה כל אחד במקום שהוא, איפה שהוא עוד באותו יום. במידה, בואו נפוך את זה לגוף שני. במידה שנשמתך מהירה, במידה שזכית ותרה ועמלת והארת את נשמתך, אז כל פגמי הנשמה גלויים לפניה. ועל כן היא שרויה תמיד בתשובה. יוצא, כמו שאומרים, כסף מביא כסף, נכון? קדושה מביאה קדושה. טהרה מביאה טהרה. תשובה מביאה תשובה. עשיתי תשובה, הנשמה מהירה יותר. היא מהירה יותר, היא רואה את הפגמים. פה דילגו על השלב של הצער. אנחנו כבר יודעים, אבל אנחנו יודעים לעשות את החוליה החסרה. יש לי קצת פחות נעים לדבר עליה, אבל מה לעשות? היא יותר מהירה, היא יותר צער. יש תחושה של קיבוץ. תחושה של קיבוץ. הקיבוץ היה עוד קודם. הקיבוץ היה עוד קודם. עכשיו ברוך השם יש תחושה של קיבוץ. של צרות, של צער. מזה אנחנו עושים תשובה. אנחנו מתרגמים את זה לרצון לתשובה. אני מרגיש מקובץ כי אני שייך ליותר. אני שייך ליותר, אני רוצה יותר. לכן הנשמה המהירה זה תהליך של 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 נעשה ככה, של התקדמות והתעלות תמידית. התעלות תמידית כל הזמן. הנשמה המהירה כל פגמיה הגלויים לפניה, שזה שלב ממש לא נעים כל כך, אבל כן היא שרויה תמיד בתשובה. תשובה במובן של רצון ליותר בהתקדמות רוחנית. הלאה. טוב, יהי רצון שימים האלה עצמות יהפכו לששון ושמחה. אולי קיבלנו מפתח גם במישור האישי לעשות את זה, גם כל אחד נתן אלוהים י"ז בתמוז עם תשעה באבים כאלה לפעמים. אז יש לנו, יהי רצון שנזכה, יש לנו את הכוחות, יד ישמעיה, להשתמש במה שאנחנו לומדים, להפוך כל נגע לעונג וכל צער לקדושה עילה. תודה רבה.